שלום למאזינים. לספר שמות יש מבנה מאוד מאוד ברור. הספר פותח בכך שישראל במצרים, והוא מתאר תהליך. תהליך של עם שיוצא ממצרים ומגיע למצב שהשכינה שבויה בתוכו, עם שעומד על רגליו, עם בן חורין, שבמרכזו השכינה ופסוקי הסיום הם ויחס ענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. וכולי, כלומר, התהליך הושלם. הגענו אל סיומו של התהליך. יצאנו מעם שמשועבד לפרעה, הגענו לעם שחונה עצמאי במדבר, והשכינה בתוכו, זה סיומו של התהליך של ספר שמות. התהליך הזה עובר דרך כל מיני שלבים. יציאה ממצרים, מתן תורה והקמת המשכן, שהיא, הקמת המשכן היא היא מתוארת במחצית השנייה של ספר שמות. הקמת המשכן שנועדה לסיומו של תהליך לקיחת ישראל לעם, ועשולים מקדש ושכנתי בתוכם, או כפי שמסיים את הפרשה, ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם אלוהים וכו'. בפסוקים של המשכן גם כתוב שדברי השם אל משה יוצאים מתוך המשכן. וכבוד השם שוכן על המשכן, ומתוך המשכן השם נועד לבני ישראל ומלמד את ישראל את התורה. בכך הגענו, אנחנו מגיעים לתכלית. אבל כשאנחנו בוחנים איך עבר התהליך הזה, אנחנו רואים שיש פה תהליך בעייתי. כלומר, תהליך שהוא עמד בסכנה גדולה בגלל חטא העגל. בואו נראה רגע, אני רוצה לבדוק רגע את חטא העגל, לראות מה אנחנו יכולים ללמוד מחטא העגל על התהליך הזה שעבר על בני ישראל, לפחות במחצית השנייה של ספר שמות שנועדה להשראת השכינה. כן, 40 יום היה משה בהר סיני, למד איך עושים את המשכן, איך מביאים לידי הגשמה את האידיאל הגדול, אולי המילה הגשמה פה לא מתאימה, איך מביאים לידי ביטוי את האידיאל הגדול של שכינת השם על עם ישראל. ואחרי אחרי מעמד הר סיני עולה משה להר כדי ללמוד איך אני משמר את מעמד הר סיני, שומר על השראת השכינה בתוך בני ישראל, וכשהוא מסיים את תפקידו על ההר ללמוד על המשכן, כן, בין עלייתו להר סיני לבין ירידתו בין עלייתו להר סיני בסוף פרשת משפטים לבין ירידתו מההר בפרשת כי תישא, אנחנו שומעים רק על שני דברים שהשם לימד אותו בעודו על ההר. אחד זה ענייני המשכן, כולל המשכן, הבגדים, ימי המילואים, השקלים וכו', והשני זה השבת. אלה שני הדברים שלמד משה באותם 40 יום שהוא היה על ההר. כשהוא יורד מההר אחרי 40 יום בפרשת כי תישא, ישראל חטאו ועשו את העגל. יש הקבלה מאוד מאוד ברורה בין חטא העגל לחטא המרגלים. שבשני החטאים האלה החטא בא אחרי 40 יום שבהם נערכו המנהיגים להכנת העם לדבר חשוב. כן, פה 40 יום היה משה בהר ולמד על המשכן, ושם 40 יום היו שליחי ישראל בארץ ישראל ולמדו איך כובשים את ארץ ישראל. בשני המקרים החטא היה באותו תחום שבו עסקה ההכנה של 40 הימים. כן, בחטא העגל התחום היה שראת שכינה ובזה ישראל חטאו. ובחטא המרגלים החטא היה ההכנה של 40 יום הייתה לארץ ישראל ובזה ישראל חטאו. וגם העונש לא ייפלא שהוא באותו תחום. בחטא העגל העונש היה לא יעלה בקרבך. לא יעלה בקרבך שאומר השם למשה בפרשת כי תישא, זה בעצם אומר כל התוכנית שאמרתי לך קבל ביטול. לא תהיה השראת שכינה. דיברנו על איך תהיה השראת שכינה. לא תהיה שכינה. אל תבנה את המשכן, בעברית פשוטה. בחטא המרגלים העונש היה יהיה עלייה לארץ ישראל, ויש עוד הרבה מאוד הקשרים, כמו 13 עמידות, ובשני המקרים למחרת החטא והמכה הגדולה עם ישראל קם כשיקור שהתפקח מעינו ושאף לכפר על החטא ולבטל את העונש, ועל זה אנחנו תכף נעסוק. קודם כל זה בולט בחטא המרגלים עם פרשת המעפילים, אבל עוד מעט נראה שזה קיים גם אחרי חטא העגל. למעשה במעפילים אולי הם השתמשו בתקדים של חטא העגל, רק שבחטא העגל זה הצליח ובמעפילים זה לא הצליח. מי שקורא את תחילת פרשת ויקהל לא יכול שלא לחוש באווירת ההתלהבות הגדולה שאוחזת בעם, שהתפכח מחטאו ושואף להביא עוד נדבה ועוד נדבה בשביל להשרות את השכינה בתוכו. וכאן התשובה הזאת התקבלה, בחטא המרגלים היא לא התקבלה. ארון ברית השם ומשה לא משהו בקרב המחנה, ועם נסע מדבר הדרך ים סוף. למה? א', פה אצלנו משה הוא זה שמנצח על המלאכה, הוא זה שקם בבוקר ואומר אנחנו כן נבנה את המשכן, הוא מקהיל את העם, הוא אוסף את העם, הוא אומר אני לא מקבל את הלא יעלה בקרבך שאמר לקדוש ברוך הוא, אנחנו בונים את המשכן. לעומת זאת בחטא במעפילים משה לא שיתף פעולה עם הדבר הזה והתנגד לדבר הזה, הוא התנגד למעפילים ולכן התשובה לא התקבלה. למה משה לא שיתף פעולה עם המעפילים? יכול להיות שמפני שבחטא העגל העונש לכאורה היה ביטול מוחלט של התוכנית. לא אלה בקרבך אומר השם. בחטא המרגלים העונש לא היה ביטול של התוכנית, התוכנית התקיים כסדרה וכתיקונה בדיוק כמו שתכננו. השינוי הוא רק בלוח הזמנים, לא עכשיו אלא בעוד 40 שנה. לא הדור הזה, הדור הבא. טוב, זה לא כל כך נורא. עם זה אפשר להסתדר. ולכן בפרשת ויקהל משה הוא זה שמנצח על המלאכה. הוא זה שמקהיל את העם, הוא מעודד את עם ישראל לקום. ואנחנו באמת רואים שעם ישראל קם ומביא עוד נדבה ועוד נדבה ועוד נדבה. ואז עושים את המשכן, ולאורך כל פרשת עשיית המשכן אין שום דיבור של השם אל משה. משה הוא המנצח אל המלאכה, הכל נעשה עם משה. וסיומה של הפרשה, ותחל כל עבודת אוהל משכן אוהל מועד, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה. ותחל ויר והנה ויברך, ממש בא להזכיר לנו בצורה מאוד ברורה את הסיום של מעשה בראשית. השם עשה את העולם, משה עשה את המשכן. אבל משה, לא השם, השם לא פה, רק משה. ואז אחרי סיום עשיית המשכן בפרשתנו, יש איזה מין הרגשה של דשדוש במקום. כבר עשינו את המשכן. ואז מונים עוד פעם את כל הכלים, ולא קורה כלום, אז מונים עוד פעם את כל הכלים, ומביאים את המשכן אל משה, וזה נראה שמשה מחכה למשהו. ואז השם סוף סוף מדבר, ואומר ביום החודש הראשון ואחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. לזה משה חיכה לציווי להקים את המשכן, תחילת תהליך יציאת מצרים שהתחיל בחודש הזה לכם, מסתיים פה ביום החודש הראשון ואחד החודש בשנה השנית. אגב, לדעתי יש לנו איזו פשלה בפרשות. סדר הפרשות, זה אני אומר במאמר מוסגר, שסדר הפרשות שלנו הרי נתקן בחוץ לארץ. ואז בשנה כמו השנה, שפסח יוצא בשבת, בארץ ישראל צריך להפריד זוג אחד, כי בחוץ לארץ יש את השבת שהם עושים שמיני של פסח, ואנחנו ברוך השם לא צריכים לעשות את זה, ואנחנו קוראים פרשה. אז אנחנו צריכים להפריד זוג אחד. אז מפרידים את בארבע חוקותיי, אני יודעתי היה יותר טוב שהיינו מפרידים את ויקהל פקודי, ואז היינו קוראים השבת רק את פרשת ויקהל, ובשבת הבאה, באלף בניסן, ביום החודש הראשון באחד לחודש, היינו קוראים את הקמת המשכן ביום החודש הראשון באחד לחודש. טוב. החליטו אחרת, אנחנו נוהגים אחרת, אבל הפרשה שלנו נתארת את יום החודש הראשון באחד לחודש, את עשיית המשכן. עשיית המשכן, כפי שאמרנו, אחרי שמשה החליט לקבוע עובדות בשטח ולעשות את המשכן. לפי זה אנחנו יכולים להבין את מה שקראנו בשבת שעברה בפרשת כתיסא, על המסע ומתן הגדול שמתנהל אחרי חטא העגל בין משה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לא אני אנהיג את העם, אלא אתה. לא יעלה בקרבך, לא תהיה השראת שכינה. כלומר, לא ייבנה משכן, אלא אוהלו של משה יהיה אוהל מועד והוא יהיה רחוק מן המחנה. במחנה השכינה לא יכולה לשכון, אתה תיקח את האוהל שלך, תשים אותו מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, ומי שבמחנה לא יהיה שום דבר. מי שמבקש השם יצא אל אוהל מועד השם מחוץ למחנה, ובכלל, וזה יהיה האוהל שלך, זה לא יהיה האוהל שלי. כך אומר השם למשה בפרשת כי תישא. משה לא מקבל את זה, והרי מתנהל משא ומתן שבו מילת המפתח היא פנים. כן, אחרי שאמרנו שהשם מדבר אל משה פנים אל פנים, השם אומר למשה, פנה ילך ובהניחות אלך ותשובתו של משה, אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזאת. כלומר, על זה אנחנו בכלל לא מדברים. אבל אני דורש יותר מפניך הולכים, אני דורש לכתך עמנו. ולכאורה נראה שמלשון התשובה של השם, שהשם מסכים, אבל משה ממשיך להתווכח. ודורש, הרי נהיה את כבודיך. והשם משה מבקש שהשם יישבע לו על הבטחתו. כאן חוזרת עוד פעם מילה פנים. אני אעביר כל טובי על פניך, אומר השם. טוב, אז כאן תורו של משה לענות, משה לא עונה. אז הקדוש ברוך הוא מדבר במקומו ואומר, לא תוכל לראות את פניי. כנראה הקדוש ברוך הוא ריקה שמשה יגיד, סליחה, לא אוכל לראות את פניך. משה לא אומר את זה, אני כן רוצה לראות את פניך, אומר משה. אומר לו השם, לא תוכל לראות את פניי, ולכן הוא מציע את הסידור הזה שנקרא תצור, ושם באמת מתקיים ויעבור השם על פניו ויקרא, ואז השאלה פה, השאלה הגדולה היא, מה יהיה? משה אומר, ילך נא השם בקרבנו, אנחנו רוצים לראות את פניך. כן, כפי שנאמר שם, ששלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוהיך. השם עובר על פני משה. ועכשיו השאלה היא באמת, מי ינהיג את העם? האם תהיה הנהגה של שכינה? האם תהיה הנהגה של פני משה? של פני השם? שאנחנו נראה, או נראה לפחות את פניו, או שתהיה הנהגה של פני משה? התשובה, התוצאה הייתה גרועה. קרן אור פני משה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה תשכון בתוך בני ישראל, אני הולך. לא בוטלה גזירת לא אלה בקרבך. כאן מחליט משה לקבוע עובדות בשטח ולבנות את המשכן לפי התוכנית המקורית. משה מקהיל את העם ואומר, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדים ליבו יביאה את תרומת השם. וכאן נפתח תהליך תשובה של עם ישראל. עם שרוצה לתקן את מה שהוא חטא, את מה שהוא פגם ולשוב למדרגה שהוא ירד ממנה. העם כולו, מתוך תשוקה להשראת שכינה, מביא עוד נדבה ועוד נדבה. ויקחו לי תרומה, זה פסוק אחד בפרשת תרומה. בפרשת ויקהל זה 20-30 פסוקים, משהו כזה. רואים איך עם ישראל מביא עוד ועוד ועוד ועוד. משה מעודד את העם כולו להשתוקק אל השכינה. והתשובה של הקדוש ברוך הוא התקבלה. כשאמר השם למשה, ביום החודש הראשון ואחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. ומעתה אוהל מועד, זה כבר לא האוהל של משה, והנהגה תהיה הנהגת פני השם ולא פני משה. משה עדיין מצפה לתוצאות המסע ומתן בינו לבין השם, אבל סיפור המתח שלנו בא לידי סופו הטוב, כשקילה משה את המלאכה, ויחס יענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. כבוד השם כל כך מלא את המשכן שאפילו משה לא יכול להיכנס. השם קיבל את בקשת משה, כאילו אמר, זהו, קיבלתי את דבריך, אני אשכון בקרב ישראל ולא אתה, אתה יכול להישאר בחוץ. השכינה שורה בתוך עם ישראל עד כדי שאפילו משה לא יכול להיכנס, שזה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. וענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל וכל מסעיהם. יש שכינה. שכינה במלוא עוזה. הספר נגמר בהתגלות השכינה הכי גדולה שיכולה להיות, אפילו אפשר לומר יותר מהר סיני, כפי שאמרנו, אפילו משה לא יכול להיכנס. הדבר הזה של השראת שכינה שונה אחרי חטא העגל, במחשבה מסוימת היה נחוץ. למה הוא היה נחוץ? מפני שנוצרו פה, לא בכדי, יש שתי פרשות שמספרות על הציווי של הקדוש ברוך הוא לפני חטא העגל, שתי פרשות שמספרות על העשייה של ישראל אחרי חטא העגל. יש פה עניין מאוד מאוד מרכזי שעוסק בשכנתי בתוכם. הרעיון הזה אנחנו מוצאים אותו בהרבה מאוד מקומות של דברים שקשורים למקדש, ולפעמים גם בדברים שלא קשורים למקדש, אבל בדבר שקשור למקדש. במקדש יש שתי בחינות. בחירת השם בבני ישראל והשראת שכינתו בתוכם מצד אחד, ומצד השני, תשוקת ישראל אל השם. כדי שיהיה מקדש צריכים להתקיים שני דברים. השם צריך לבחור בישראל וישראל צריכים לבחור בהשם. בשביל שיהיה מקדש, השם צריך לרצות לשכון בתוך ישראל, וישראל צריכים לרצות לקום ולהשכין את השכינה בתוכם. בלי זה אין מקדש. אתם חושבים שאנחנו קוראים השבת עוד פעם את מה שקראנו בתרומת הצבל? לא, אנחנו צריכים לקרוא את זה עוד פעם, כי זה משהו אחר. כי פרשת תרומת הצבל עסקו ברצון של השם. וזה לא ילך אם אנחנו לא נקרא את זה מצד הרצון של ישראל. נדמה לכם שזה חזרה, זה לא חזרה, זה משהו אחר, זה הרצון של ישראל. כמובן שאין ערך בזה שישראל יעשו משכן אם הוא לא יהיה בדיוק לפי הציווי של השם. אבל בשביל זה, מה שקרה פה זה שישראל חטאו והציווי של השם לכאורה כבר לא קיים. השם אומר לו אלה בקרבך, עכשיו זה הרצון של ישראל. אפשר למצוא את זה גם, אם תרצו, בשיר השירים של... לפעמים יש קודם רצון של הדוד, אחר כך רצון של הרעיה, והם מתאחדים בסופו של דבר. ובסופו של דבר הדוד בא אל רעייתו. אז בשביל זה צריכים... שבשביל שלמות השראת השכינה צריך איזשהו רצון של ישראל, אפילו שלכאורה אין ציווי. ציווי כבר בטל, אנחנו עכשיו רוצים. בשביל שהמקדש ייבנה, עם ישראל צריך לרצות. והשלמות של השראת השכינה היא תגיע בסופו של דבר במקדש, במידה מסוימת מקדש שלמה, לפחות בדור אחד היה ככה. כמו שאנחנו מוצאים שהשכינה, שהענן מילא את בית השם אצל שלמה, והמקדש שוכן, השם שוכן בענן על המשכן, ובסופו של דבר הנבואות העתידיות גם כן מלמדות אותנו, שכן, לא רק מה שאנחנו מוצאים ב... ספר מלכים שהענן מלא את בית השם ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת בפני הענן כי מלא כבוד השם את בית השם, שזה בוודאי בא להזכיר את הפסוק בפרשתנו שלא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אבל יש לנו נבואות עתידיות של שמלמדות עוד כמה דברים. כן, אמרנו שהמשכן הוא מודל של הר סיני. תפקידו של המשכן זה לקחת את מה שהיה בהר סיני ולהשכין אותו באופן קבוע בתוך בני ישראל, ואחר כך באופן קבוע במקום אשר יבחר השם. זה ייעודו של המשכן. כי הרי בסופו של דבר לא די לנו בעשיית משכן, אנחנו רוצים להגיע לארץ ישראל ולהשכין את המשכן בארץ ישראל. המשכן הוא הר סיני נייד, שבסופו של דבר אמור לא להיות נייד, אלא להגיע למקומו הקבוע. הר סיני היה מוקד החיים של ישראל במדבר. עוד לפני מעמד הר סיני, כשהיו ישראל ברפידים והם צעקו למים, השם ציווה את משה לקחת את זקני העם, לאן? לצור וחורב, כדי שממנו יצאו מים אל העם היושב ברפידים. ואז אנחנו רואים שעם ישראל לא נתקל בבעיה של מים עד השנה ה-40. מכאן למדו חז"ל שדיברו על באר מתגלגלת. מתגלגלת אחריהם במדבר. מה זה באר מתגלגלת? זאת אומרת, המים שיוצאים מהר סיני זורמים לשני צידי המדבר ומשקים את המדבר כולו. נחל יוצא מאותו צור בחורב לשני הכיוונים. יש, בני ישראל הולכים לאורך הנחל הזה עד שהם מגיעים להר סיני, כן? כמו שאנחנו רואים כן, כשמשה משליך את אפרו של העגל על הנחל היורד מן ההר, וזה הוא משקה את ישראל, כי המים שישראל שותים הם המים שיורדים מההר מאז שקם משה על הצור בחורב. ולבני ישראל אין בעיית מים עד שהם יוצאים מהמדבר, כי הם ממשיכים ללכת לאורך הזרוע השנייה של המים, המים האלה משקים את גבולות המדבר, ועד שבני ישראל לא יוצאים ממדבר סיני אין להם עוד פעם בעיה של מים. הם פשוט הולכים לאורך הנחל יורד מנהר. וגם הנביאים מדברים לעתיד לבוא על המים שיוצאים מתחת מפתן הבית ומשקים את ארץ ישראל גם למערב וגם למזרח, במקביל הם מדברים על כבוד השם בעל הבית. אז אנחנו מצפים ומייחלים לראות את כבוד השם בעל הבית, ואנחנו צריכים לזכור שבשביל לראות את כבוד השם בעל הבית, אנחנו צריכים לרצות, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לקום ולהגיד, אנחנו לא מקבלים את זה שאין מקדש, אנחנו רוצים, אנחנו נקום ונבנה את המקדש, אנחנו נקהל, נבנה את המקדש, ונזכה לראות את כבוד השם אלוהי ישראל בעל הבית, בגאולה השלמה, שבת שלום.